טוב, היום בעזרת השם נלמד תורה אחת של השם משמואל לקראת פרשת אמור. וקראתי להשם תמימות. פרשת אמור מפגישה אותנו עם טומאת המוות. אמור אל הכהנים בני אהרון, ואמרת עליהם, לנפש לא יטמא בעמיו. יש אזהרה מיוחדת לכהנים, אחר כך אזהרה יותר מפורטת ויותר מחייבת לכהן הגדול. אבל בעצם אנחנו נפגשים פה עם טומאת המוות. ולכן, שמשמואל בעצם בדברים שלו פה על תמימות, תמים תהיה עם השם אלוקיך, בעצם מלמד אותנו איך אנחנו מתמודדים עם המושג מוות. בסדר? אז אנחנו נתחיל בעזרת השם. עכשיו אנחנו מתחילים. להבין העניין שהזהרה טומאת מת, ניתנה דווקא לכהנים. כלומר, אדם רגיל אין לו איסור להיטמא למת. אם הוא ניטמא למת, אז אסור לו, נגיד, להיכנס לבית המקדש וכו'. אבל אין לו, עצם הטומאה למת לא נאסרה לו. כהן, אפילו בימינו, אסור לו להיטמא למת, לכן כהן לא הולך לבית הקברות. יש בתי חולים שכתוב פה אין כניסה לכהנים כי זה מחלקות ששם אנשים מתים וכו'. אז יש אזהרה כללית על עצם הטומאה. שואל השם משמואל, למה טומאת המת היא דווקא שייכת לכהנים? כלומר, הריחוק מטומאת המת היא שייכת דווקא לכהנים. הנה, בחטא הראשון מעץ הדעת, הייתה הסיבה לזה חסרון תמימות. איפה אנחנו נפגשים עם המוות לראשונה? בחטא אדם הראשון. הקדוש ברוך הוא אומר לאדם הראשון, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. אז אמנם הוא לא מת באותו יום, כידוע. אומר הרמב"ן, כי ביום החולכה בן אומות תמות, הכוונה תהפך להיות בן מוות. כלומר, ירד המוות לעולם. אז זה נכון שיש לך עוד זמן לחיות, אבל בסוף אתה תמות. זה מה שקרה בחטא עץ הדעת. אז בחטא הראשון מעץ הדעת הייתה הסיבה לזה, חסרון תמימות. אומר השם משמואל, מה היה החטא? איפה היה השורש של החטא? חסרון תמימות. למה? בתמימות הוא שלא יחקור אחר העתידות, אלא יקבל כל מה שיבוא עליו מאת השם יתברך, ולהאמין שהכל הוא לטובה. יש פה הגדרה מה זה תמימות. כל מה שהקדוש ברוך הוא נותן, אתה צריך קודם כל להבין, להאמין שזה מהשם, ולהאמין שהכל לטובה. זה תמימות מוחלטת. וכאשר אמר הנחש כי יודע אלוהים, כי ביום אכולכם ממנו, ויהייתם כאלוהים יודע טוב ורע, היה לה לחווה, לחשוב שבוודאי השם הטוב לא ימנע טוב להולכים ותמים. ואם לא הרשה לנו, אם כן, אף שהוא כן, כלומר, למרות שהנחש צודק, אבל הקדוש ברוך הוא לא הרשה. הלא זה רצון הבורא יתברך שלא להיות כאלוקים. חווה, היה לה פה חיסרון בתמימות. אם הקדוש ברוך הוא אמר לך לא לאכול, אז גם אם הנחש צודק, וביום אכולכם ממנו, ואיתם כאילו אם יודע טוב הרע, הקדוש ברוך הוא אמר לא, אז אנחנו לא עושים. וכן במה שראתה כי טוב העץ, כתוב ותרא, טוב העץ למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים, ונחמד העץ להשכיל, מה בכך שכן הוא? היא לא טעתה, זה נכון. אבל מה לעשות? השם יתברך לא חפץ בכך, כנ"ל. מה לה לחקור אחר מאמר השם יתברך? כלומר, במילים אחרות, חסרון תמימות זה איזושהי הרגשה של האדם, אני יודע מה טוב לי. אני לא מוכן לקבל שהכל זה אלוקי, וגם איסורים שניתנו לי הם לטובתי. אני יודע מה טוב לי, ולכן אני פוגם בתמימות. תמימות זה גם שלמות. כלומר, פגמתי בשלמות. אך מחמת שחסר למידת תמימות, דתמים אינו מהרהר ואינו חוקר. כנ"ל. אמרנו, הגדרה של תמים, שלא יחקור אחר העתידות, אלא יקבל כל מה שיבוא עליו מאת השם יתברך, ולהאמין שהכל הוא לטובה. ופה הייתה לה, פה היה החטא שלה. ותמים עם השם הוא ולחלקו. כמו שפרש רש"י. מה הוא מתכוון פה? יש פסוק בתורה. תמים תהיה עם השם אלוקיך. פשט הפסוק. זה תתהלך בתמימות. רש"י פרש את הפסוק ככה. תמים תהיה, ואז תהיה עם השם אלוקיך. רש"י לא המציא את הפירוש הזה, ככה חז"ל פרש את הפסוק. תמים תהיה עם השם, ואז אתה עם השם, כלומר אתה שייך אליו, אתה מופיע אותו. ככה רש"י פרש את הפסוק. תמים עם השם הוא ולחלקו, כמו שפרש רש"י. וממילא אין שייך בו מיתה. אבל למה תמימות זה ההפך ממוות? כי כשאתה תמים, אתה עם השם. כלומר, אתה מחובר למקור החיים בשלמות. כיוון שאתה מחובר למקור החיים בשלמות, אז לא שייך להופיע בך, לא שייך בך בכלל מיתה. לכן, אדם הראשון לא היה צריך למות. הוא היה כולו עם השם. ברגע שהיה פה פגם בתמימות, אז ממילא הוא כבר לא לגמרי עם השם, ממילא יש מקום למיטה להיכנס. כי עניין מיטה, איך פועל המוות? כי עניין המיטה, כתב הארי, הארי הקדוש ז"ל, כי מתחברים עמו כוחות הטומאה, עד שהנשמה מחמת שאינה יכולה לסבול את הטומאה מסתלקת. הוא מסביר לנו הארי את סוד הנשמה, את סוד המוות. איך המוות פועל? מתחברים לאדם כוחות טומאה, כוחות רע. והנשמה, כיוון שהיא לא יכולה לסבול את הרוע הזה, בשלב מסוים היא לא מצליחה להכיל את זה, והיא מסתלקת, עוזבת את הגוף. ככה פועל מוות. וזה שהוא, אם השם יתברך לחלקו, אין שום רע יכול להיקרב אליו. כדכתיב, כן.
הרב יכול לחשוב שוב על ההסבר, על כל התמימות זה שלמות, אם אתה שלם אז אתה דבוק לשם ואז גם מוות לא יכול להיכנס?
כן, זה בעצם מה שהוא אומר. תמימות זה שלמות. מה זה שלמות? שאתה דבוק בקדוש ברוך הוא, כלומר אתה מחובר למקור החיים בצורה מוחלטת, שלמה. וכיוון שאתה במדרגה כזאת, ממילא המוות לא יכול להיכנס. כי מה זה מוות? מוות זה שנדבקים בך כוחות שליליים. עכשיו, אם כולך שלם, אין מקום לכוחות השליליים האלה להיכנס. זה מה שהוא מסביר פה. וזה שהוא עם השם יתברך הוא לחלקו, אין שום רע יכול לקרב אליו. כי דכתיב לא יגורך רע. כלומר, ברגע לא יגורך רע, זה מדובר על הקדוש ברוך הוא. אבל אדם שכל כולו דבוק בקדוש ברוך הוא, בתמימות מוחלטת, אז יש בו שלמות כזאת שלא יכול להידבק בו רע. אם לא יכול להידבק בו רע, לא יכול להופיע בו עניין המוות. רואים נגיד אצל דוד, הגמרא אומרת שדוד ידע שהוא ימות בשבת, ולכן כל השבת הוא למד תורה. ברגע שהוא למד תורה, כל רגע ורגע הוא היה דבוק, כל רגע ורגע בשלמות האלוקית, ועם אלה אי אפשר היה, לא היה חייב להיפטר מן העולם. היה צריך לעשות כל מיני טריקים, לגרום לו להפסיק ללמוד, ואז היה אפשר בעצם לסלק אותו מן העולם. יש פה הסתכלות בשבח התמימות. כידוע, החסידות מאוד מאוד העצימה את עניין התמימות. גם בן אדם שהוא פשוט, גם בן אדם שהוא פשוט, ברגע שיש לו תמימות, אז הוא מחובר מאוד לקדוש ברוך הוא. זה תורה חסידית קלאסית. אם כי התמימות שאנחנו מדברים עליה פה, זה תמימות עליונה. תכף נראה דוגמאות, יעקב אבינו, אברהם, תכף נראה. בוא נמשיך. אבל אחר של, שלא היה בהם התמימות, שוב נתנו מקום לכוחות התאומה נקרב אליהם וגרמו מיתה. חוזר בעצם לאדם וחווה, בחטא צדה. יעקב אבינו, שהיה איש תם, לא מת. כלומר, חז"ל אומרים שיעקב אבינו לא מת. עכשיו, מה הכוונה לא מת? לא כתוב בתורה שהוא מת. ככה אומרת הגמרא. שואלת הגמרא, בסדר, הכל טוב ויפה, אבל הרי כתוב שקברו אותו, שספדו אותו, ושחנתו אותו. אז אם אתה אומר שהוא לא מת, מה, איך אתה מסביר את זה? אז מסבירה שם הגמרא, יעקב אבינו לא מת, כלומר, במדרגה מסוימת, הוא לא מת. מה הכוונה במדרגה מסוימת? יעקב אבינו הופיע בעולם את מדרגת הכלל. כלומר, אברהם ויצחק עדיין היו צדיקים עליונים, אבל פרטים. יעקב הוא נקודת המעבר בין צדיק פרטי לכלל. זה המדרגה של יעקב. ולכן יעקב אבינו, דווקא הוא, נאמר עליו שהוא לא מת. מה הכוונה שהוא לא מת? הכוונה שכל צאצאיו, כל עם ישראל, בעצם כלול בתוך יעקב אבינו. באופן הזה, יעקב אבינו לא מת. זה בעצם הסבר הגמרא, ולכן רק על יעקב נאמר שהוא לא מת. על צדיקים אחרים כתוב, צדיקים בחייהם, במיטתם קרועים חיים. הם רק קרועים חיים, לא באמת חיים. יעקב אבינו, במובן הכלל שלו, באמת לא מת. אוקיי? אז אומר השם משמואל, יעקב אבינו היה איש תם, זה הגדרה שלו. בתחילת הדרך, כתוב יעקב איש תם, יושב אוהלים. ככה התורה מגדירה אותו. כלומר, זה הגדרה שלו, תם. תם זה שלם. ולפי המהלך פה יוצא שבגלל שהוא תם, לכן הוא לא מת. זה בדיוק הפוך, ההיפוך מאותיות תם, הוא מת. זה לא סתם משחק מילים. לפי מה שהסביר השם משמואל, זה בדיוק ההפך. כי מישהו תמים, יש לו שלמות מוחלטת, שבה הוא דבוק במקור החיים, וזה בדיוק הפוך מהמוות. לכן אצל יעקב, שהיה לו מדרת התמימות הזאת, היה בו את השלמות הזאת, ולכן הוא לא מת. כמו שכתוב, כולך יפה רעייתי ומומן בך על עם ישראל. כלומר, במובן של הכלל, אין פגמים. יכול להיות שבפרטים יש בן אדם שהוא חוטא, או יש הרבה מאוד אנשים שחוטאים, אבל כלל ישראל, כולך יפה רעייתי ומומן בך. זה נאמר על כלל ישראל. זה שאמר יעקב אבינו עליו השלום, אין אנוכי איש חלק. מה זה איש חלק? חלק זה מישהו שלא יודע לרמות. למרות שפשט הפסוק, הכוונה שהוא לא סעיר כמו עשיו, ולכן יעקב חושש שיצחק יגלה אותו, יגלה את התרמית. אבל חז"ל אומרים שהוא איש חלק, הכוונה שהוא גם לא יודע לרמות. אז איך את שולחת אותי לשדה הקרב הזה? זה הפוך מהמידה שלי. אני מידת התמימות, מידת האמת. ואת רוצה שאני אקח? זה בשביל זה אנחנו לומדים, יש לנסות, תכף, ננסה לראות איך אנחנו לוקחים את זה אלינו. אז יעקב אבינו הוא איש חלק. המדרש לוקח את זה לעוד כיוון, ואיתה במדרש רבה, עיין שם, סליחה, על שם, הפסוק, כי חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו. כלומר, מי שהוא חלק, אז הוא עם השם, הוא ביחד, הוא כבר עם השם, מתברך. אז מה אומר בעצם? אומר לרבקה. והכוונה בזה, וכך הייתה תשובתו לאמו, לרבקה, שאין צריך לעשות שום השתדלות בברכות, אחר שאין השם יתברך נותן לי. אם הקדוש ברוך הוא לא נותן לי את הברכות, למה אני צריך לעשות השתדלות? זאת הבעיה לפעמים של אנשים תמימים, שתמימות היא באה על חשבון ההשתדלות. כי כן מידתו להיות לחלקו של השם יתברך, ושלא לחקור בעתידות. ואם יהיה מן השמיים לבוא עליו ברכות, יבוא בלי השתדלות, ולכך לא מת. כלומר, שיעקב, האופן שבו הוא מגיב לרבקה, בעצם למד אותנו את המידה שלו. המידה שלו היא, אם הקדוש ברוך הוא נותן לי, מגיע לי. אם הוא לא נותן לי, סימן שזה לא מגיע לי. זה תמימות. למה אני צריך לעשות את כל ההשתדלות? טוב, פה היה לו תוכנית אלוקית. הוא כופף את ראשו בפני רבקה ומקבל עליו את הדין. ככה חזל מתארים את זה שהוא הולך, הלך כפוף ראש. טוב, אין מה לעשות. הוא הבין שרבקה מדברת ברוח הקודש, אין לו ברירה. אבל זה ממש הפך המידה שלו. המידה שלו זה ללכת בתמימות. אם מגיע לי, הקדוש ברוך הוא ייתן לי. לא מגיע לי, הקדוש ברוך הוא לא ייתן לי. כמו הסיפורים על זושה, שהיה לו גם מידת התמימות. הוא אומר, זושה רעב. זושה רעב. וכל פעם היה מגיע לו אוכל מפה ומשם. ויש לומר עוד, ויש לפרש עוד, שמטעם זה, בשעת קבלת התורה, נעשו חירות ממלאך המוות. כתוב, המכתב, מכתב אלוהים הוא חרות על הלוחות. חרות על הלוחות, אל תקרא חרות, אלא חירות. במדרש, חז"ל אומרים, חרות, חירות ממלאך המוות, שזה אומר, זה אומר שמתעלו למצב כזה של חוסר מוות, כלומר, בעצם תיקון של חטא אדם הראשון, בשעת קבלת תורה, אחר כך נפלו אותם במדרגה הזאת. מה העלה אותם למדרגה הזאת? שהרי אמרו, נעשה ונשמע. מה זה נעשה ונשמע? נעשה ונשמע זאת אמירה שבעצם אומרת תמימות מוחלטת. איך אנחנו יודעים שנעשה ונשמע זה תמימות מוחלטת? יש סיפור בגמרא שפה הוא רומז על זה, ששם יושב רבה, הגמרא זה מסכת שבת, רבה יושב, לומד תורה, והאצבעות שלו מתחת לרגליים שלו. עכשיו הוא יושב על אבן, ומתוך העיון שלו בלימוד, מתחיל לנזול עוד דם מהאצבעות. עובר לידו צדוקי אחד, ואומר לו, אתם עמה פזיזה, עם פזיז, ועדיין אתם נשארתם אותו דבר כמו שהייתם. למה? אתם אמרתם נעשה ונשמע, הקדמתם את האוזן לפה, סליחה, הקדמתם את הפה לאוזן, נעשה ונשמע, ועדיין אתם מתנהגים באותה צורה, הנה, תראה, אתה לומד, אתה לא, אתה לא שם לב שיורד לך דם מהאצבעות, סתם פזיזות. התשובה של רבה היא, תומת ישרים תנחם, וסלף בוגדים ישדם. כלומר, אמר לו, אנחנו תמימים, והתמימות מנחה אותנו לכיוון חיובי. אז יש לנו את מידת התמימות, לכן אנחנו יכולים להקדים את הפה לאוזן, את הנעשה לנשמע. למה? כי אנחנו בדרך, אנחנו בכיוון. תומת ישרים תנחם. אנחנו, יש לנו דרך ברורה, איזושהי הרגשה פנימית, שזה מה שצריך לעשות, זה תמימות כזאת, ולכן אנחנו יכולים לומר נעשה ונשמע. אתם שאתם כל הזמן עקומים, סלף בוגדים משדם, ישליך אתכם רחוק, ככה רב הענה לו. אז זה בעצם מה שרומז פה השם ישמעון. לומר נעשה ונשמע, בעצם זה שיא התמימות שיכולה להתגלות. וכן כתב רש"י בפרשת פרה אדומה. ישראל שהיו תמימים וכו', וכשעשו העגל איבדו התמימות, כמובן כי באם היה בהם תמימות, לא היה השטן יכול להטעותם כלל. כלומר, על פרה אדומה כתוב, יקחו אליך פרה אדומה תמימה. רש"י שם מסביר שפרה אדומה תמימה זה כנגד חטא העגל. כלומר, זה תיקון לחטא העגל. פרה אדומה זה תיקון לחטא העגל. כלומר, כשעם ישראל עושה את חטא העגל, הוא מאבד את התמימות שלו, ולכן כנגד זה צריך פרה אדומה תמימה, לתיקון של התמימות. אומר שמשמואל, אם לא היו מאבדים את התמימות, אז לא היה השטן יכול להטעותם כלל. או באמת לא היינו חוטאים, והנה, כבר ברגע שיש לבן אדם תמימות מוחלטת, הוא לא חוטא. והנה, תעודת הכהן הוא לחבר את העולמות, תחתון בעליון, ולמשוך השפע מהעולם העליון לעולם התחתון. כלומר, העבודה של הכהן היא להכין את המציאות, להכין את העולם התחתון, כדי לאפשר לשפע האלוקי לרדת מהעולם העליון לעולם התחתון. זה סוג של צינור כזה. לכן הכהן צריך לברך את המסל קוטב, הרוחות בני ישראל, אמור להם, יש יכולת חיבור אצל הכהן בין העולם התחתון לעולם העליון. ולזה נתבקש מידת התמימות. להיות עמו ולחלקו. כלומר, בשביל לחבר את העולם העליון עם העולם התחתון, צריך להיות בעצמך תמים, שלם. אחרת החיבור לא יצליח. ולזה נתבקש מידת התמימות להיות עמו ולחלקו, וזהו שושבינה דמטרוניתא. שושבינה דמטרוניתא זה מושג מעולם הסוד, שהוא בעצם מתאר את אהרון, שהוא השושבין של עם ישראל, בחיבור של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. בניגוד למשה, שהוא השושבינה דמלכה, כלומר הוא זה שמחבר, אז רואים את הפעולה, משה רבנו זה מלמעלה למטה, החיבור מלמעלה למטה, ואהרון זה החיבור מלמטה למעלה. לכן הוא עושה שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, הוא בעצם מחבר את עם ישראל אל הקדוש ברוך הוא, זה התפקיד שלו. וכן הוא מידת אהרון הכהן שהייתה גם כן תמימות. בזה שנאמר, תריבהו על מי מריבה. יש פסוק, כן.
למה צריך תמימות, שלמות בשביל להצליח לחבר בין התחתונים לעניונים?
אוקיי, אז את שואלת בעצם, למה דווקא לחיבור הזה נדרשת תמימות, נכון? למה לחיבור נדרשת תמימות? אז בואו נראה שוב. והנה תעודת הכהן לחבר את העולמות תחתון בעליון, ולמשוך השפע מעולם העליון להתחתון. ולזה התבקש מידת התמימות להיות עמו ולחלקו. צודקת באמת, הוא לא מסביר את זה. וזהו שושבינה דמטרוניתא, וכן הוא מידת אהרון הכהן, שהייתה גם כן תמימות. וזהו שנאמר, תריבהו על מי מריבה. הכהן, הוא בעצם מושך את השפע, על ידי הפעולה שלו, על ידי העבודה שלו. אפילו השם שלו, זה שם של פעולה. מה אתה עושה? אני כהן. כמו אני שומר. אתה שואל את מישהו, מה העבודה שלך? אני שומר. אוקיי? אז אתה יכול לשאול את הכהן, מה העבודה שלך? אני כהן. כלומר, אני זה שאחראי על העבודה הציבורית. אהרון הכהן, כשהוא נכנס לבית קודש הקודשים, לפני ולפנים, הוא בעצם נכנס בשם כל ישראל. זה הכוונה שושבין, של עם ישראל. הוא בעצם זה ש מצליח לכלול בתוכו את כולם, וכשליח ציבור של כל עם ישראל. אנחנו מכירים שליח ציבור של בבית הכנסת. יש הלכה, אולי דרך ההלכה הזאת אנחנו נבין את זה יותר. יש הלכה שאומרת שכהן שהוא שונא אחד מהקהל לא יעלה לדוכן. למה? כי עכשיו אתה צריך להוריד את הברכה, כותב ערכות בני ישראל אמור להם, ואחריך השם ישמריך. זה צריך לעבור דרך הכהן. אבל זה חייב להגיע לכולם בשווה. אם אתה כהן ויש לך משהו שהוא נגד איזושהי שנאה נגד אחד מהקהל, אתה לא יכול לעלות. אז בוא נכפיל את זה. הכהן הגדול שהוא נכנס לפני ולפנים, הוא במדרגה כזאת של כל עם ישראל בעצם נכנס איתו. כל פעולה שהוא עושה, זה כאילו הוא מזיז את היד, אבל כל עם ישראל עכשיו מזיז את היד. וגם בכוונות, זה משהו בלתי נתפס. כלומר, כשהוא נכנס פנימה, זה בעצם עם ישראל כולו נכנס פנימה. זה שליח ציבור במובן הכי עליון. ובשביל לעשות את זה בצורה טובה, אתה חייב מידת התמימות. בלי מידת התמימות, בלי השלמות הזאת, היכולת לכלול את כולם, אז זה לא ילך. זו הייתה מידתו של אהרון הכהן. אחרי הוא נקרא שושבינה דמטרוניתא, השושבין של עם ישראל. ורק דרך זה אפשר לחבר, לכן אהרון, מה הוא עשה כל החיים? אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריאות ומקרמן לתורה. כלומר, הוא כל הזמן חייב לדאוג שלא תהיה שנאה ולא יהיה קטטה בתוך עם ישראל. כי אז ברגע שאין שלמות בתוך עם ישראל, אין תמימות בתוך עם ישראל, אני אומר, אי אפשר לחבר, עם ישראל לא יכול להתחבר. הקדוש ברוך הוא, עבודת הכהן מאבדת מערכה. רואים את זה בעוד דוגמה לגבי רוצח בשגגה. רוצח בשגגה, כתוב שהוא גולה לעיר מקלט, עד אשר מת הכהן הגדול. ברגע שמת הכהן הגדול, אז הוא יכול להשתחרר מעיר המקלט. מה הקשר בין הכהן הגדול לבין השחרור שלו מעיר מקלט? חז"ל אומרים שאם יש רצח בשוגג בתוך ישראל, סימן שיש פה איזשהו חיסרון. ובמי תולים את החיסרון? בכהן הגדול. כלומר, הכהן הגדול זה איזושהי אישיות ציבורית אדירה, שיש לה אחריות מוסרית על כל העולם הערכי של עם ישראל. לכן, כשנפטר הכהן הגדול, אז יש כזה איפוס. כל הרוצחים בשגגה חוזרים הביתה, וכל רואים את זה בהרבה דוגמאות. נחזור לעניין. כתוב, תריבהו על מי מריבה. בברכות של משה רבנו אומר, בסוף התורה, כתוב, וללוי אמר, תומך ואורך על איש חסידיך, וכו'. כתוב שם, תריבהו על מי מריבה. מסביר שם רש"י, מה זה תריבהו על מריבה? נסתקפת לבוא עליו בעלילה. כלומר, כביכול, הלבשת על אהרון חטא, שהוא לא חטא. איזה חטא? החטא שגרם למשה ואהרון לא להיכנס לארץ. אם משה אמר שמעו נא המורים, ולכן הוא לא נכנס לארץ ישראל, אהרון מה חטא? ככה רש"י מסביר שם את הפסוק. וכתוב בילקוט, דהיה לו לומר, מה חטאתי? באמת, הקדוש ברוך הוא אומר למשה ואהרון, יען לא האמנתם בי להקדישני, לכן לא תבואו. אהרון היה צריך להגיד, אני לא חטאתי. אבל אהרון לא רצה לומר ולטעון. למה? אחר שרצה השם יתברך שימות, היה נכון וישר אצלו שיהיה כן. אם הקדוש ברוך הוא אמר שחטאתי ושאני לא בסדר ואני צריך למות, זה לא, אין לי בכלל את המושג הזה להתווכח. נגיד, רגע, אני לא חטאתי. למרות שרשי אומר שזה כאילו סוג של עלילה. לא, זה צריך להבין את העומק של זה, הרי זה לא סוג של עלילה, הקדוש ברוך הוא סתם ילביש עליו, טוב, אבל זה לא הנושא. אבל פה מעניין אותנו התגובה של אהרון. התגובה של אהרון, אם הקדוש ברוך הוא אמר, זה מה שצריך. רואים את זה אפילו בתחילת הדרך. כתוב שמשה רבנו לא רוצה לקבל עליו את השליחות. למה משה רבנו לא רוצה לקבל עליו את השליחות בהתחלה? בסוף בסוף בסוף, אחרי חפירה, מתברר שמשה רבנו לא רוצה לעקוף את אהרון. אהרון הוא הבן היותר גדול, יש 3 שנים הפרש ביניהם, הוא נמצא עם עם ישראל שנים, אני אבוא מבחוץ, זה לא מתאים, לא שייך. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, גם אהרון אחיך, הלוי יוצא לקראתך, ורעך משמח בליבו. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תקשיב, אהרון הוא מזן אחר. לא רק שהוא ישמח, הוא ישמח באמת מבפנים, ושמח בליבו. כשהוא יראה שאתה מנהיג. זה מדרגת חיים אחרת. ואהרון היה לו כישורים. כן, היה לו כישורים. היה לו את כל הסיבות לחשוב שהוא זה שצריך להיות המנהיג. אבל ברגע שהוא מבין שזה הרצון האלוקי, הוא מתיישר תמימות. כתוב, ויעש כן אהרון, שהוא מקבל ציווי להעלות את הנרות, בעלותך את הנרות וכו', כתוב, ויעש כן אהרון, אומר רש"י בשם חז"ל, להגיד שבחו שלא שינה. מה זה להגיד שבחו שלא שינה? ברור שלא שינה, לא. זה ממש לא פשוט. זה ממש לא פשוט. רואים שהבנים שלו, בפרשה הקודמת, הם שינו. כלומר, ברגע שאתה, יש לך תשוקה של קודש, אז להמשיך להיות תמים, זה לא כל כך פשוט. להגיד שבחו שלא שינה. כן, גם וידום אהרון. זה תמימות מוחלטת. כל מה שלא בא עליו. אבל, אוקיי, היה נכון וישר רצו שיהיה כן, ולכך נבחר להיות כהן גדול. ולכך מצינו, גם באברהם אבינו עליו השלום, וביעקב אבינו עליו השלום, שגם הם נקראים כהנים. יצחק אבינו, סוגריים, לא מצינו שהיה כהן. באמת אצלו לא שייך כהונה, הוא היה נקרב, לא מקריב. יצחק הוא קורבן, הוא לא יכול להיות כהן. אבל אברהם ויעקב גם נקראים כהנים. באברהם אבינו כתיב נשבע השם ולא ינחם, אתה כהן לעולם. זה פסוק שמופיע בנביא, אני לא זוכר כרגע איפה, על אברהם אבינו. וביעקב אבינו, עליו השלום, רצינו במדרש רבה שאמר הקדוש ברוך הוא, צריך להרים את הדף, שאמר הקדוש ברוך הוא למלאך שנגע בכף ירחו, עשית לכהן גדול שלי בעל מום. מדרש מכנה את יעקב, כהן גדול, סביב המאבק שם עם שרו של עשיו, יהויין שם. למה דווקא שניהם זכו לתואר הזה? משום זה בשניהם מצינו תמימות. באברהם אבינו כתוב, התהלך לפניי, והיה תמים. ביעקב, כמו שראינו, כתוב איש תם. ואחר שמידת הכהן היא תמימות, מובן מדוע מוזהרים על תומעת מת. באשר התומעה הוא הפוך, היפוך מדתם. בסוד תייסרך רעתך כנודה. ובזה מיושבת קושיית הזוהר הקדוש, למה יחסם הכתוב, בני אהרון יהויין שם. ולענן, עדי שפיר, וכל האיסור נצמח מחמת שם בני אהרון הכהן, וכנל, שיהיה לו מידת התמימות. כלומר, כיוון שכהן זה מידת תמימות, כהן זה מידת תמימות, מהכהן נדרשת שלמות, עד כדי כך, הוא לא אומר את זה פה, אבל עד כדי כך שכהן בעל מום פיזי, הוא גם לא יכול להיות כהן. כלומר, הוא לא יכול לעבוד, הוא נשאר כהן, הוא לא יכול לעבוד בבית המקדש, או לשאת את כפיו וכו' וכו'. כלומר, צריך שלמות פנימית, שלמות רוחנית, ואפילו שלמות פיזית. שלמות מוחלטת בכל הבחינות שלה, תמימות מוחלטת בכל הבחינות שלה, צריך שתהיה אצל הכהן. עכשיו, כיוון שמוות זה בדיוק הפוך מתמימות. המוות מופיע בעולם כשיש חיסרון בתמימות, כמו שראינו בחלק הצדת. יש חיסרון בתמימות, אז יש מקום למוות להופיע. כשיש תמימות מוחלטת, אז אתה בעצם עכשיו נמצא במציאות חיים שהיא אחרת, שבה המוות לא יכול להיכנס. לכן בעצם מייצרים פה איזושהי מציאות כזאת לכהנים, שהיא כאילו בועה כזאת. מייצרים להם בועה, אצל הכהן הגדול זה אפילו בועה בתוך בועה, אתם לא מתקרבים למוות. מה, אין מוות בעולם? לא, אתם לא שייכים אליו. אתם שייכים למדרגה אחרת. צריך כל הזמן לזכור שיש יש לכל עם ישראל שייכות למדרגה הזאת. אתה ביום יום לא יכול לחיות את המדרגה הזאת, אבל אתה חייב להפריש מתוך האומה חלק שהוא שייך למציאות חיים יותר עליונה, כדי שאתה תהיה מחובר אליה. הכהן הוא לא חי לעצמו, הוא, כמו שאמרנו, כהן זה שם הפעולה שלו. הוא חי בשביל עם ישראל, כמו שעם ישראל חי בשביל שאר העמים. עם ישראל נקרא כהן של שאר העמים. או בכור, בני בכורי ישראל. עבודה הייתה בהתחלה בבכורות, במכורים. אבל, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. כלומר, אתה חי את התפקיד שלך בשביל אחרים. יש פסקה באורות שהרב מסביר שהכהונה זה כמו השכל באדם. כלומר, אתה מפריש מתוכך חלק שהוא כל הזמן עסוק בדברים מצד עצמם, בדברים מצד האמת שלהם. הוא לא מסתבך בסיבוכי היומיום, ואז זה מאפשר לך, לשאר חלקי האומה, לא לאבד את החשבון. יש לך כהן, הכהן, לכן אתה דואג לו, אתה דואג שהוא לא יעבוד, אתה דואג לו לאוכל וכו' וכו', כדי שהוא יהיה עסוק ברוח, הוא יבצר את עולם הרוח בתוך עם ישראל. כלומר, ולכן אתה מרחיק אותו מכל קרבה למוות. למה?
הרב?
כן.
אבל נכון, הרב מקודם אמר שאם נגיד יש מריבה בעם ישראל, אז הכהן גדול לא יכול... אהרון היה ישר משכן שלום, כדי שיהיה שלמות גם בעם.
כן.
ואז הוא יוכל להוריד את השם. אז אם ככה, אז למה לא כל העם נמצא כל הזמן בשלמות, כדי שהכהן כל הזמן יוכל לברך אותו?
לא הבנתי את השאלה. מה הכוונה, למה כל העם לא נמצא בשלמות? יש לנו חולשות, אבל באמת, בפנים אנחנו מחוברים. הכהן גדול בעצם הוא פועל את הפעולה לגלות את מה שיש לנו בפנים. בפנים אנחנו רוצים להיות עם אחד מעל המחלוקות וכו' וכו'. התפקיד של הכהן הגדול זה להופיע את זה בפועל. לכן אמרנו שהכהן הגדול קשור לרוצח בשגגה. רוצח בשגגה זה סימפטום שמעיד שיש עדיין פירודים בתוך עם ישראל. אפילו אם זה בשגגה, שגגה זה חוסר זהירות. שגגה זה לא סתם מגיע לעולם, זה אומר שנגיד, הערך של חיי האדם הוא ירוד. כן, אתה רואה, אנשים נוהגים בפראות. למה אתה נוהג בפראות? כי הערך שלך לחיי האדם הוא מזולזל. אוקיי? ואת זה צריך לתקן. עכשיו, הכהן הגדול, זה התפקיד שלו. זה התפקיד שלו. הוא כל הזמן, הוא בעצם נמצא בתוך מציאות שהיא בועה כזאת, אבל זאת המציאות האמיתית, כדי להראות לנו, הנה, זאת המציאות שצריך להיות. זה מציאות בלי מוות, זה מציאות בלי תומעה, כמה שאפשר, כשהוא נטמע, יש תהליך, הוא צריך להתאר, אבל זה איזושהי מציאות סטרילית כזאת, איך תמימות מביאה לעשייה ולא אפילו להתפלל לשנות את המצב, נשמע חוסר תמימות. נכון, זאת שאלה טובה. האם בן אדם שהוא תמים לגמרי, זה לא פוגע לו ביכולת להתפלל? שאלה מצוינת. נזכרתי לכם פעם את השפת אמת, שאומר על מרדכי. מרדכי, כתוב שהוא ידע את כל אשר נעשה. חזל אומרים, מה כמובן ידע את כל אשר נעשה? הוא ידע שבסוף לא יקרה כלום, שיהיה בסדר. עכשיו, אם הוא ידע שבסוף יהיה בסדר, אז לכאורה איך הוא זועק זעקה גדולה ויצא מרחוב העיר וכו'. הרי אתה יודע שהכל יהיה בסדר. הוא אומר לאסתר, רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר. הוא אומר, שפת אמת, רעיון מאוד עמוק. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא מגלה למרדכי שהכל יהיה בסדר, רק בגלל שהוא יודע שזה לא יפריע לו להתפלל. כאילו הכל עבוד. כשמרדכי מתפלל, הוא מתפלל כאילו הכל עבוד. לכן הוא שם שק ואפר, שק ואפר זה אבל. זה כאילו כבר החורבן קרה. ובכל זאת, הוא יודע שהכל. זה מדרגה שבאמת נקראת לאחוז את החבל בשני קצותיו, להיות נושא הפכים. מצד אחד אתה יודע שהכל יהיה בסדר, מצד שני אתה מתנהג כאילו הכל עבוד. זה באמת מדרגה גבוהה. ולכן, כשאנחנו נגיע למידת התמימות באמת, אז הבעיה שלנו תהיה איך אנחנו מתפללים. כיוון שאנחנו לא שם עדיין, אז אין לנו את הבעיה הזאת. אבל כשנגיע לשם, ככל שנהיה יותר תמימים, ככה גם שברוך הוא יזכה אותנו, שבכל זאת זה לא יפריע לנו לתפילות. אבל באמת זו שאלה טובה. והנה בהעומר, כמה זמן יש לנו? 4 דקות. והנה בהעומר כתיב 7 שבתות, תאמותי על הספירת העומר, כתוב 7 שבתות, תאמותי על במדרש רבה. אם עושים רצונו של מקום, הם תמימות. בספרים הקדושים כתוב שהספירה מגביהה את נפש הבהמיות של האדם, ובאמת להגביה את נפש הבהמית, אין דרך רק על ידי תמימות. ולפי זה תמימות קי על השבועות וגם על האדם. פשט הפסוק 7 שבתות תמימות תהיינה השבועות. אבל לפי המהלך פה יוצא שגם התמימות היא גם שייכת באדם. וזה כוונת המדרש רבה, אל תהי מצוות העומר קלה בעיניך. שבזכות מצוות העומר זכה אברהם לירש את ארץ כנען, כמו שכתוב, ונתתי לך לזרעך אחריך, על מנת ואתה את בריתי תשמור. ואיזה זה מצוות, ואיזה זה מצוות העומר. המדרש אומר שבריתי זה מצוות העומר. והוא פליאה, למה המדרש לוקח את זה מפשט הפסוק? פשט הפסוק מדבר על ברית מילה. זה את בריתי תשמור, כתיב במילה. אבל לפי מה שהסברנו, ניחא, מובן, זה על ידי מצוות העומר נעשה תמים, כמו במילה, דכתיב, תמים, והבן. כלומר, היכולת שלך לזכיך את עצמך, להגיע למדרגה של תמימות, 7 שבתות תמימות, הנה זה התהליך שבן אדם צריך לעבור בספירת העומר, ולכן, לא סתם המדרש קשר את הברית, את התמימות שהופיע אצל אברהם בברית המילה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, יתהלך לפני ויהיה תמים, בהקשר של ברית המילה, אז מופיע השלמות אצל אברהם אבינו. אז הוא מחבר את זה פה לצד העומר, לא נאריך בזה. בואו רק נגיע לקטע האחרון. והנה זה העצה היעוצה, ביסוד מוסד לתכלית היהדות, להיות בתמימות, ושלא לחקור ולהרר אחר שום דבר. אך איך שהוא יבין האדם שכן הוא טוב. כלומר, איך מה שלא יהיה, תבין שזה טוב. ואז הוא לחלקו של השם יתברך וטוב לו. ובאמת, אם האדם הולך בתמימות, הוא מקבל עליו באהבה כל מה שבא עליו השם יתברך, בזה הוא מסלק מעליו כל המקטרגין ונושע מכל צערותיו. כלומר, יש פה הפוך על הפוך. כשאתה הולך בתמימות, אז מה קורה? אתה יותר ויותר נהיה שייך לקדוש ברוך הוא. תמים תהיה עם השם אלוקיך. ברגע שאתה יותר ויותר נהיה שייך עם הקדוש ברוך הוא, ממילא הצרות שבאות על האדם מסתלקות. עכשיו, אם אתה תמים בשביל לסלק את הצרות, אז זה לא תמימות. אתה צריך להיות תמים בתמימות. גם להיות תמים צריך בתמימות. אם אתה תמים בשביל החשבון, בו שווה לי להיות תמים, כי אם אני אהיה תמים, יסתלקו מן הצרות, אז זה כבר לא תמימות. אתה צריך להיות תמים, להבין כל מה שקורה זה אלוקי. זה נכון, השאלה הזאת שנשאלה מקודם לגבי התפילה, היא שאלה מאוד טובה. אבל גם זה, אתה צריך להבין, שאם הקדוש ברוך הוא הביא עליך איזושהי מציאות, זה בשביל שתתפלל, אז אתה מתפלל בתמימות. אתה לא אומר, טוב, מה שהבאת לי, אני מקבל ב... גם התפילה שלך צריכה להיות בתמימות. הדגש פה זה לא לחקור או להרהר אחר שום דבר, או לא לחשוב, אני יודע יותר טוב מה טוב לי. לא. מה שהקדוש ברוך הוא עושה, מביא עליי, זה טוב. ברגע שאתה הולך במדרגה הזאת של תמימות, לאט לאט אתה מסלק את המוות מהעולם. התמים, זה ההיפוך מהמוות. ולכן, דווקא הכהנים, אמרו לכהנים בני אהרון, לנפש לא יטמא בעמם, הם צריכים להסתלק מהציור הזה שקוראים לו מוות, כי הם צריכים בעצם להיות עסוקים בתמימות, בשלמות של המציאות, בשלמות של עם ישראל, בשלמות של המציאות כולה. ועל ידי כך, כשהם מסתלקים מהמוות, הם מצליחים בתפקיד שלהם לחבר אותנו אל הקדוש ברוך הוא, ולברך אותנו באהבה. ישר כוחכן, בוקר טוב ומבורך.
תודה רבה רב.
תודה רבה. רב,
שאלה, שאלה על אתמול, על שיעור של אתמול.
אם יש זמן, כן.
הרב אמר לגבי העבודה של אדם, שאם זה משהו שהוא מאוד גדול, אז זה עלול להסיח לו את הדעת מעבודת השם. אז שאלה שלי, האם אדם יכול לבחור בעבודה שהיא היא גדולה, ובכל זאת, כאילו, העיקר זה שהמרכז שלו זה יהיה עבודת השם. הוא לכתחילה ללכת לעבודה שהיא מאוד דורשת.
משתנה מאדם לאדם. גם עבודה, יכול להיות עבודה שהיא שייכת. אבל לא תמיד העבודה היא באופן ישיר שייכת. אין עבודה, היא עבודה, כמו שאמרנו, האידיאל שלי זה להתפרנס, זה גם אידיאל גדול. אבל זה משתנה מאוד מאדם לאדם. כמה אתה מצליח להשקיע בדברים האמיתיים והחשובים, כמה אתה לא נשאב אחרי זה. לכן אני לא חושב שיש פה איזושהי הדרכה כוללנית. כל אחד צריך בהתאם לאישיות שלו, בהתאם לצרכים שלו וכו' וכו', לחלקל את דרכה ומעשיו.
תודה רבה.
כל טוב.